נרדמו באמצע השיעור, כן, קורה. טוב, זאת אומרת, אין מה להיעלב, אין מה להיעלב שזה קורה, זה קרה אפילו לרבי עקיבא. כן, רבי עקיבא סימטה שכל התורה שבעל פה יצא ממנו, גם אצלו קרה דבר כזה, שנרדמו היו המנמנמים. מה עשה רבי עקיבא? ביקש לעוררן. מה עשה? הלך ואמר, אמר ככה, מפני מה זכתה אסתר למלוך על 127 מדינות? בגלל ששרה חיה 127 שנים. והיה מתעורר הוא. אז מה הוא בעצם עשה פה? יכול להיות, אתה יודע, אמר מילתא דתמיה, כן? אמר דבר מוזר, דבר מעניין, דבר תמוע, וזה גרם לציבור להתעורר. אז לא, אנחנו לא אמורים לחפש פה עומק מיוחד שבאמת יש קשר. ואתה אמר משהו מוזר בשביל להעיר אותם ולא יותר מזה. אבל יכול להיות שבאמת יש קשר בין הדברים, והוא התכוון להעיר את הציבור במסר שיוצא מהקבלת המספרים הזאת. אז ראיתי באמת פירוש מעניין, שיש פה לא רק להבהיר את ה... לא רק להגיד את המסר, לא רק להעיר את הציבור, אלא להעיר את הציבור עם מוסר השכל שיש מהציבור הזה. זאת אומרת ככה, אנחנו קיבלנו מניחים שיש קשר בין חיים 127 שנים של שרה ל-127 מדינות של אסתר. זאת אומרת שכל שנה שווה מדינה. כן, נכון? 127 שנים, 127 מדינות, כל שנה שווה מדינה. אם כל שנה שווה מדינה, אז כל חודש שווה מחוז. ואם כל חודש שווה מחוז, זה אומר שכל יום שווה עיר. ואם כל יום שווה עיר, אז כל שעה שווה שכונה. וכל דקה שווה בניין. זאת אומרת שעכשיו אפילו עם כמה שניות וכמה בתים, וכמה דירות. אומר, אתם נרדמים באמצע השיעור? והיו העם מתנמנים, ביקש להעירם, אומר להם, תראו, מפני מה זכתה אסתר ל-127 מדינות? כנגד 127 שנים, זה אומר שכל כמה דקות אתם מזבזים עכשיו באמצע השיעור שנרדמים, ולוקחים, לא לוקחים מרצינות, אתם יכולים להפסיד בתים שלמים, רחובות שלמים אתם מפסידים בזמן הזה. כל כמה פרק רחובות, זה מצטרף לשכונה, זה מצטרף לעיר, זה מצטרף למדינה, זה המון שטח, זה המון דברים, זה נראה אולי פה, קטן קטן, סלם, כבר פספסתי, נרדמתי כמה דקות. אבל זה לא נכון, זה הכמה דקות האלה מאוד משמעותיים, כשאתה רואה איזה השלכה יש להם בעתיד. טוב, את הרעיון הזה באמת קיים בכמה וכמה אופנים, רואים את אברהם אבינו, כן, אברהם אבינו כל החיים שלו השקיע בחסד, כן, עשתה עצומה. לא לקחת חופש, כן, נעשו לו עכשיו ברית מילה בגיל כזה, אם הוא היה לוקח חופש, באמת היה לגיטימי, אף אחד לא מגיע בתלונה, מביסיקים, עכשיו הוא היה יכול לצאת לחופש. אבל מה קורה עם הלכה לחופש? בזכר מה זכו עם ישראל לענני כבוד, לבערה של מרים, לכל הדברים הגדולים האלה שזכו להם למן, לכל הדברים שזכו במדבר, בזכר הפעולות שעשה אברהם אבינו למלאכים, נכון? לשלושת הערבים שהגיעו אליו, בזכר מה שהוא עשה להם, הוא זכה לכל הדברים האלה. ודברים שהוא עשה על ידי שליח, קיבלו על ידי שליח, ודברים שהוא עשה בעצמו, נתן, הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה סדר שלם. זאת אומרת שאם ביום, בים, דווקא ביום הזה, די, באמת, עכשיו מותר לקחת חופש, היה לוקח חופש, מה יהיה ההשלכות של זה? כל הדברים הגדולים, עם ישראל היה מקבל. זאת אומרת, יכול להיות שדווקא בניסיון הגדול הזה, דברים שעכשיו נראים קטנים, אבל ההשפעה שלהם לדורות היא עצומה. ולכן ההתייחסות אליהם צריכה להיות בהתאם. טוב, בעזרת השם. יש פה דרך אגב משהו מאוד מעניין בהמשך הפרשה, שנתקדם. יש פה את משמע ודומה ומסע, חדד ותימה, איך זה הולך? משמע ודומה ומסע, חדד ותימה, יתור נפיש וקדמה. אז יש פה משמע ודומה ומסע. כן, זה אחד השמות של בני ישמעאל. ואילו שמות בני ישמעאל, ממש בפסוקים האחרונים של הפרשה. ואילו אתם לא תשמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרי, שפחת שרה היא לאברהם, שפחת שרה לאברהם, ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם ותולדותם, בכל ישמעאל נוויות וכידר ועד באל ומסתם, ומשמע ודומה ומסע. הרמב״ם, באיגרת אימן, יש לו, הוא דורש את ה"ומשמע ודומה ומסע" כצורת ההתנהגות עם ישמעאל. הוא אומר, הוא מתאר בעריכות שישמעאל עושים צרות לעם ישראל, והוא מתאר את הצרות שהישמעאל עושים בצורה קשה ומחרידה. הוא אומר, מעולם לא היו צרות כאלה כמו הצרות של ישמעאל באים ויוצאים לישראל, ועם האכזריות הנוראה של ישמעאל. הוא מתאר אותה ממש בצורה מאוד 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 קשה, כל ההתנהגות של ישמעאל. והוא אומר, ומה יהיה הדרך של עם ישראל להתמודד עם ישמעאל? אומר, הדרך תהיה ומשמע ודומה ומצא, לשמוע בדיונו ולדמום, לשתוק ומסע ולשאת את זה. כי הכוח הפנימי של ישמעאל, יש בזה המון עומק, אבל הכוח הפנימי של ישמעאל הוא מגיע מכוח של אמונה. זאת אומרת, בוא נגיד, היניקה שלהם מהקדושה, היניקה שלהם, אנחנו כשאנחנו באים להתמודד עם הדבר בשורש, אנחנו צריכים לראות איפה החיבור שלו בקדושה, איפה הקטר שלו נמצא, איפה הוא יונק, איפה הוא מתחבר לנוק. והחיבור היניקה שלו זה בכוח האמונה. כי באמונה יש לו נקודות מאוד מאוד חיוביות, מאוד טובות, אין בלי השוואה בכלל לגויים אחרים ודאי, אבל אפילו ביחס ליהודים בפני עצמם, כמו שהרב הירש מבאר שרבותינו הראשונים, כשהם באו לדבר דיבורי אמונה ולברר בירורים באמונה, הם מביאים חכמים מוסלמים, חכמים ערבים, ומצטטים אותם. ואומר, זאת אומרת, הקיום של תפילת אברהם, ישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך, יחיה לפניך בעירתך, שישמעאל יזכה לאמונה, התפילה הזאת התקיימה, ולכן יש להם, יש לישמעאלים, יש כוח אמונה גדול. עד כדי כך שעם ישראל, הרבה עניינים באמונה לומד מהם. זאת אומרת, אתה רואה ברמב"ם, אתה רואה ברבותינו הראשונים, הרב הירש עומד על זה ש... דבר מדהים, שאתה רואה שלמדו מנח, מנסופים בעיקר, לא כולם שם, כן, לא כל ערבי יש מהם עוד אמונה. היו ביניהם חכמים שהגיעו לדרגות גבוהות מאוד באמונה, עד כדי שחכמי ישראל למדו מהם התנהגויות, דברים מובאים בחובת הלבבות, כל מיני סיפורים על חכמים סופים, על התנהגויות שלהם עם ביטחון, עם אמונה, ירא אני שיראה אותי, ירא לזולתו, איך לחיות עם הקדוש ברוך הוא, באמת דברים מדהימים. אז יש להם כוח האמונה. כשאנחנו באים להילחם איתם, ואנחנו באים להילחם איתם בחוסר אמונה, אנחנו מפספסים את הנקודה. אנחנו צריכים להתחבר לשורש שלהם, ושם להילחם איתם. והשורש הוא בעצם באמונה. לדעת, לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא, לשמוע, לדמום ולשתוק ולהתחבר, לדעת שהעולם האמיתי הוא העולם של האמונה. דברים מדהימים של הרמב״ם, א', בתיאורים המאוד מאוד קשים, ומאוד מאוד חריפים של כמה עם ישראל סובל מישמעאל, ועתיד לסבול מישמעאל, ומצד שני, בחדות שהוא מעמיד את הפתרון. הפתרון הוא רק אמונה, כי המאבק פה הוא על אמונה, ולכן אנחנו צריכים להיות חזקים לכם מאוד 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 באמונה שלנו. זה המאבק הפנימי בעניין הזה. יכול להיות שיש גם השתדלויות חיצוניות שצריך לעשות, לא זה הנושא שלנו. הנושא שלנו בבית מדרש זה מה החיזוק הפנימי שאנחנו צריכים, והחיזוק הפנימי שאנחנו צריכים זה להתחזק מאוד 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 באמונה. לדעת שהקדוש ברוך הוא, וזה גם כידוע, פתרון לפחד. כן, יראות, בואו ניקח את זה יותר לעומק, זה מובן גם בספרי חסידות, גם בספרים נפש החיים, זה נזמן בספרים הישיבתיים, והכל זה חוזר על עצמו הנקודה. כל יראה שקיימת בעולם, כל פחד שקיים בעולם, השורש שלו הוא מהיראה העליונה. יראה העליונה מידת הגבורה, מיראת השם, רק מה זה נקרא, בלשון הבעל שם טוב, זה נקרא יראות נפולות. זאת אומרת, יראה אמיתית זה רק יראת שמיים, רק יראת השם. לפעמים יש יראה שנופלת, היא לא נמצאת במקום הנכון שלה, והיא הופכת להיות יראה מבעלך, יראה מאדם, יראה פחד לא נכון. עכשיו, זה יראה נפולה, זה יראה שנפלה במקום. איך מחזירים את היראה הנפולה לשורש? איך מתקנים אותה? המתקת הדימים בשורש, כמו שזה נקרא, זה להתחזק ביראת השם. וכשהאדם מתחזק ביראת השם, אז הוא בעצם מתקן את היראה הנפולה הזאת גם כן. הרב לוי מברדיצ'וב כותב שכשאדם ירא ממשהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה כמו עבודה זרה. זה כמו עבודה זרה. למה? מה הרעיון שעומד מאחורי עבודה זרה? לתת כוח למשהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא, שכאילו יש לו כוח ויש לו אפשרות לחולל דברים ולעשות דברים, נכון? כשאני עכשיו פוחד מערבי, או פוחד ממחבל, או פוחד מכלב, או פוחד מלא יודע מה עוד, אני בעצם כאילו נותן לכלב, או לפקיד בבנק, או לא יודע, כל מיני אנשים אחרים שאני פחד מהם, אני כאילו נותן להם כוח, שהם השולטים, הם אלה שמנהלים, הם אלה שעושים, ואני פוחד מהם. אבל אם אני יודע את האמת, שהם אין להם כוח, אף אחד לא יכול להזיק לי, אף אחד לא יכול לא להיטיב לי ולא להרע לי. זה פשוט לא נכון, זה לא קיים. אין לי בוס, הבוס לא יכול להיטיב או להרע. יש את הביג בוס, את הבוס הגדול, הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שיכול להיטיב ולהרע, הוא זה שעושה הכל. יש לו המון המון שליחים, אוי אשור שבט אפי ומטהו בידו ועמי. זאת אומרת, הוא שולח כל מיני שליחים שהם, לפעמים זה ערבים, לפעמים זה נוצרים, לפעמים זה עם כזה או עם כזה, או בעלי חיים, או מחלות, או... יש לו המון המון דברים שהוא שולח. ברגע שאדם מתחזק באמונה הזאת, הוא בעצם מעלה את היראה הנפולה, היא חוזר לרשום של בעל שם טוב, את היראה הנפולה, השורש שלה, ומתקן אותה. בלשון של רב חיים מוולוז'ין, איך זה נקרא? הנה זהו עניין גדול וסגולה נפלאה להמתיק מעליו כל דינים ורצונות אחרים. כן, כשאדם יש לפניו צרה, מה הוא עושה? יתחזק באמונה שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, והוא האלוקים האמיתי, וכל דבר שקורה בעולם זה רק הוא עושה את הכל, וכשאדם מתחזק באמונה הזאת, מסתלקים מעליו כל דינים ורצונות אחרים. זאת אומרת, אין להם שליטה עליו. למה? כי הקדוש ברוך הוא זה שעושה את העולם, הוא מנהל את העולם, אין עוד מלבדו. עכשיו, זה בעצם, זה אותו רעיון שחוזר עצמו בכמה שפות שונות. הבעל שם טוב, למשל, אם אנחנו מדברים על העניין של יראות נפולות, יש לו עוד מהלך, שזה אנחנו חד משמעי לא מתעסקים איתו. הוא בעצם אומר שכל המידות מגיעות מנפילות של המידות האמיתיות. זאת אומרת, יש את המידות הטובות והמידות הרעות, הן כולן נפילות. הוא אומר, אותו דבר יש גם אהבות נפולות. זאת אומרת, אם אדם עולה בליבו איזו אהבה שהיא לא על פי תורה, היא לא נכונה על פי תורה, זה בעצם, כמו שאמרנו, יראה שהיא לא יראת שמיים, היא יראה נפולה. אותו דבר גם אהבה שהיא לא אהבת השם, היא בדרך כלל גם אהבה נפולה. עכשיו, בעיקרון, כמו שאנחנו מטפלים ביראה נפולה, שכשהם, ההפך, מחברים אותה לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אני לא מפחד מהכלב, אני מפחד מהקדוש ברוך הוא ששלח את הכלב. זאת אומרת, אני מחבר אותה לשורש, אותו דבר גם אמור להיות הטיפול באהבה. זאת אומרת, לקחת את האהבה הנפולה הזאת ולחבר אותה לשורש שהוא אהבת השם. הבעיה היא שעוד פעם, הרעיון זה מאוד מאוד נכון, אבל אנחנו לא מתעסקים עם זה כי אנחנו, אין לנו אהבת השם, אפשר עליי להגיד שיש לנו אהבת השם, אבל באמת להרגיש אהבת השם זה עבודה קשה מאוד ונדיר מאוד שיהיה את זה, ולכן גם החיבור של לקחת אהבה אסורה ולחבר אותה לאהבת השם, דבר מאוד מאוד מסוכן, שבן אדם יכול למצוא את עצמו שם במקומות מאוד מאוד רחוקים מהקדושה, אם הוא לא יעשה את זה לגמרי נכון. ביראה זה יותר קל, נכון? ביראה זה יותר קל. באהבה זה הרבה יותר מסובך, ולכן לא... אבל אנשים כבר כותבים על זה הרבה, אבות יעקב יוסף, הם כותבים על זה, זה מהלך, אחד המהלכים של החסידות, זה הנקודה הזאת, של באמת להעלות את הדברים לשורש, אם זה אהבה, אם זה יראה, אם זה התפארות, כן? גאווה. ובעצם גם גאווה מגיעה מהשורש של מידת התפארת, זה גם מגיע מתפארת נפולה. וגם את זה צריך להחזיר לשורש, זאת אומרת שאדם מתפאר, זה לא אני מתפאר, אני מתפאר בכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן. יש בזה עומק, אבל בדברים אחרים זה יותר קשה. לעומת זאת, ביראה זה דבר קל יחסית, גם מבחינה מסוימת זה אחד התפקידים שלנו בתקופה הזאת. ברגע שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת של פחדים, ויש המון המון... דברים כאלה שעולים, והפתרון צריך להיות, הפתרון הרוחני שלנו צריך להיות, הוא משמע, כמו שכתב הרמב״ם, הוא משמע ודומה ומסע. לשמוע, לדמום, לשתוק ולצאת את הדברים, ולהאמין שהכל מהקדוש ברוך הוא, להתחזק כמה שיותר באמונה הזאת שהכל מהקדוש ברוך הוא. טוב, נמשיך פה בעזרת השם, יש לנו בפרשה, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לא עושים לה ידך תחת ירחי, הוא מבקש ממנו להישבע. למרות שהוא תומך עליו ונוגע לכל הכספים, נכון? זקן ביתו, המושל בכל אשר לא, אבל כשנגיע לעניין הזה, זה הוא רוצה ממנו שבועה. זאת זה אומר הבאר מים חיים, חיים מצ'רנוביץ, קבור בצפת, חי לפני דרך 200 שנה, אחד מגדולי החסידות, וזה הבריסקוס, הרב מבריס מאוד מאוד אהב תבורת הזה, ועוד חסידים מאוד אהב אותו, הוא אומר שאתה רואה פה, שלמרות שכשמגיע לשליטה של כספים, הוא נותן לו הכל, שפע. כשמגיע שהילד שלו יתחתן עם האישה הנכונה, שיהיה ברור וברור, ושיהיה הדיווג הנכון, שם הוא לא סומך על אף אחד. הוא אומר, בנוהג שבעולם, איך זה הולכת לבני אדם? בדיוק ההפך. כשזה מגיע להשיא את הכסף, אז שם מבררים פעם ופעמיים. וכשזה מגיע לקשרות, אז יש חותמת, אז זה בסדר, שהרב ילך לגלל. במקומי, זה בסדר. אנחנו מספרים שרב ישראל סלנטר פעם הגיע לפונדק, והוא רק מרב. ישראל סלנטר היה לו עזרת פנים, היה נראה מאוד מכובד, והוא מגיע, וגש אליו בא לפונדק, ואומר לו, הרב יכול אולי לשחוק לנו כמה רפות? אמר לו, אני לא יודע לשחוק. טוב, חבל. טוב, אחרי כמה דקות רב ישראל סלנטר ניגש לבא לפונדק, ואומר, אני נזכרתי באמצע הדרך ואין לי כסף, אולי אתה יכול להלוות לי 100 רובל. אמר לו, מה, איך אני אשמוך עליך? אמר לה, שלי כזה זקן יפה. אמר, הזקן שלך אני אתן 100 רובל, אמר רגע, הזקן שלי טוב בשביל לשחוט, בשביל 100 רובל הוא לא טוב. זאת אומרת, רגע, כשלא מגיע לשחיטה, אז ברור, יש לו כזה זקן יפה, תראה מה זה, הוא בטח יודע לשחוט. היי, רק שהמיים שלו, רגע, אבל של הכסף זה כבר לא. אצל אברהם אבינו זה בדיוק כאלה. אצל פה, עבדו עוד קם ביתו המושל בכל אשר לו, הוא מנהל את הכל הבית. מגיע לפה לעניין של רוחניות של עבודת השם? לא, לא, תמנה ידך תחת הרכית, תשבע. מה הוא אומר לו? בהשביעך בשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. לא לקחת אישה מפה מכנען, שהם ארורים, אלא כי היא אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. איזה משפחה יושבת שם בחרן, משפחת אברהם אבינו, צדיקים גדולים? לא ממש. אתה רואה שכשאליעזר מגיע לשם, אז ניגש אליו, וזה אומר לה, אנוכי פיניתי הבית. פיניתי הבית ממה? מעבודה זרה. ומקום לגמלים, פינת הבית מעבודה זרה. לא בדיוק צדיקים גדולים. עובדי עבודת אלילים שם כולם, ובכל זאת אומר, לא, תלך לשם ולא פה. למה? פה גם עובדי עבודה זרה. מה הכנענים? לא עובדי עבודה זרה? אבל אם אנחנו מדברים על אליעזר, זה לא, ממש יותר מזה. אליעזר לא היה עובד עבודה זרה, וגם את הבת של אליעזר הוא לא רוצה. למה? ארור, נכון? אין ארור מדבק בברוך. אתה ארור ואני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך. זאת אומרת, מה זה ארור? פעם, יש עליהם כללה, ולכן אפשר, אפשר להמתיק את הכללה. הנקודה היא שהכללה הזאת נובעת ממשהו. הכללה הזאת נובעת מההתנהגות הכנענית, מההתנהגות של כנען. הגמרא אומרת, שלושה דברים ציווה כנען את בניו. כנען השאיר צוואה לילדים שלו. נו, מה אבא משאיר בצוואה? היו אוהבים זה את זה. נשמע נפלא, נכון? היו אוהבים זה את זה, ואי זה, ואהבת לרחם כמוך, כמעט, לא. יש הבדל בכל זאת. היו אוהבים זה את זה, ואוהבים את הגזל, ואוהבים את הזנות. רשימה של דברים, אני לא זוכר את כל הרשימה של הצוואה שלו. אבל זה ככה זה מתחיל. היו אוהבים זה את זה, ואוהבים את הגזל, ואוהבים את הזנות. איך אפשר להביא בדיוק? אתה יודע, ראית איפה המחמאפיה עובדת? לא, אבל גם אני לא ראיתי. אבל ככה מספרים לפחות. שבמאפיה יש משהו מאוד מאוד חשוב שצריך להיות נאמנות. למה? כי אם אחד תתחיל לזמר, אז יהיה מאוד מאוד גרוע. אז בעצם כנען הקים את המאפיה הראשונה. אז הוא אומר להם, תשמעו, הכלל הראשון במאפיה צריך להיות, תאהבו אוהבים זה את זה. אתם יחד, על החיים ועל המוות. אם מישהו נופל, כולם נופלים איתו. אין דבר כזה להשתנקר. אין דבר כזה ללכת ולספר וזה. צריך להיות, אם לא, אתם לא תוכלו לאהוב את הגזל. מה, כמה גנב אחד יכול לעשות? שבונים קבוצה של גנבים. אז אפשר לשדרג את זה, אפשר לעשות משהו, דברים גדולים. אבל הכלל הראשון זה אהבו אוהבים זה את זה. בלי אהבה הדתית ביניהם, הם לא יצליחו להתקדם. וכשאתה רואה את ההקשר, אתה מבין איפה אהבו אוהבים, היו אוהבים זה את זה מגיע. שזה הצוואה שהוא משאיר לילדים שלו, אז כמובן שיש מידות רעות. וכשיש מידות רעות שעוברות עכשיו מדור לדור, הדבר הזה יותר גרוע מדעות כוזבות. למשפחה של אברהם אבינו בחרן, הם היו, כמו שהמדרש מתאר, אנשי עמל. זאת אומרת, אנשים, אברהם אבינו כשהוא הסתובב ממקום למקום, הוא הגיע לשם, דווקא שם הוא נשאר בחרן, בתקופה הראשונה לפני שהוא הגיע לארץ, כי שאר המקומות הוא ראה אנשים בטלים. יושבים, שותים, ספר לי חבר שהיה פעם באירלנד, הוא אומר לו, אני פתח שם איזה דלת של פאב או משהו כזה, ושבע בבוקר, הוא אומר, היה עמוס. אנשים משבע בבוקר יושבים ושותים. אני לא יודע אם זה המשך של אתמול בלילה, או שעה לבוקר הם כבר הספיקו להגיע. אבל שבע בבוקר, זה האנשים בטלנים. במקום כזה אמר אברהם אבינו, אל תגור. אתה רואה אנשים שעובדים, קמים בבוקר, הולכים לעבוד, עובדים כל היום, עובדים טוב, זה מקום לגור בו. הוא אומר, עכשיו, יש מידות טובות. רק מה, יש להם דעה של דעות כותבות. הוא אומר, דעות כותבות, הנה, תראה, אברהם אבינו בעצמו. אבא שלו היה, תרח, עובד אלילים. וכיו והוא אחר כך עזבת אלילים ויצא מזה. להתנקות ממידות רעות הרבה הרבה יותר קשה מאשר להתנקות מדעות כוזבות. למרות שיש באמת מדרש מעניין שראיתי, וורט יפה של רבי דבר שפירה מלובלין, מהדף היומי. אומר וורט מאוד יפה, יש גמרא בזבחים, דף סמכבט. הגמרא מספרת שרבי טרפון ישב ולמד, ואז הוא אמר לא בפרשה שם, פרשה הקודמת, סוף הפרשה הקודמת, נכון? כן, הנה, לא, זו פרשה שלנו, זה לא, לא, זה אחרי סתירה, אחרי סתירה, יש ויוסף אברהם, והייתה פשעה ושמה כתורה, איפה זה? כן, הנה זה, בסוף הפרשה, בשישי. ויוסף אברהם ויגח אישה ושמה כתורה, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת ודן ואת זגן ואת ישבק ואת שוח. זה כל אלה, כל הילדים האלה. עכשיו הוא אומר, מה זה ויוסף אברהם ויגח אישה? אז רבי טרפון קרא את זה, ויוסף אברהם ויגח אישה ושמה יוחני. יוד וב חס, נו יוד, יוחני. אז אמרו לו האחיינים שלו שישבו שם, אמרו לו כתורה. קרא להם בני כתורה. מה ההסבר של הצמרה הזאת? מה, הם תקנו אותה, אז הוא אמר שם בני כתורה? מה? ולמה בכלל? למה פתאום ביקח יוחני? לא קראו לה יוחני. קראו לה כתורה, מה פתאום להגיד יוחני? אז בירב נר שפירה שהנקודה היא כזאת. יש פה לכאורה דבר מאוד מוזר עם הכתורה הזאת. מצד אחד היא נקראת כתורה, למה? שתי דברים אומר רש"י. דבר ראשון, כתורה שנעים מעשיה כתורת. זה שקשרה פיתחה שלא נתדבגה לאדם יום שפרשם אברהם, הייתה מאוד נאמנה לאברהם אפילו, זה הייתה נעים מעשה הכתורת, ואומר, ותוך כדי יש מדרש שאומר, שכתורה על שם שהייתה מקטרת לעבודה זרה. איפה רואים שהייתה מקטרת לעבודה זרה? כי היא עצמה, הרי היא אגר, נכון? כתורה היא אגר, זו אותה אחת. ותלך ותתה במדבר באר שבע. ברגע שאברהם אבינו זרק אותה עם ישמעאל מהבית, עם הנער, ותלך ותתה, היא טעתה במדבר באר שבע, למה טעתה שם? אומר רש"י, בסוף הפרשה הקודמת, בסוף פרשת וירא, שחזרה לגילולי בית אביה. איך אומרים, יש על זה וורט יפה מאוד על זה, שיהודי לא טועה בדרך. יהודי איפה שהוא מגיע, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לשם. אם היא טעתה בדרך, סימן שהיא חזרה לגילולי בית אביה. יש וורט מאוד יפה של רמות פרורגמן לעניין הזה שאומר את הרעיון הזה. אומר, כל היהודי, איפה שהוא מגיע, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא שלח אותו פה לתפקיד. הוא מספר סיפור על עצמו, שפעם אחת הוא נסע ברכבת ביום שישי, ומשום מה, הרכבת דילגה לתחנה שלהם, או שהוא שכח לרדת, והוא הגיע לידי כפר נידח. וכשהוא הגיע לשם, כאילו הוא היה, הוא ועוד אחד, הוא עוד יהודי שהיה איתו, שהוא היה שוחט ומועל, והם ירדו שם, ואז מחכה להם אדם יהודי בתחנת רכבת, ואומר, וואו, אתם התשיעי והעשירי. הוא אומר, יש לי בן, ואני צריך לתת לו ברית היום, ויש לי רק שמונה אנשים, ואין לי מועל. לא, והנה אתם, באתם, אולי אחד מכם יודע למור, לא אומר את השני, כן, אני שוחט ומועל, יש לי טיפה כלים שלי גם כן. הלכו ומעלו. אז הוא אמר, שאתה רואה לי פה, יהודי לא טועה בדרך. הוא אומר, זה היה, אני בלונג'פי. יהודי לא טועה בדרך. אם יהודי שכחת התחנה ברכבת, יש לו תפקיד לעשות במקום ההוא. לפעמים אנחנו מגלים את התפקיד הזה מיד, לפעמים זה לוקח שנים, לפעמים אנחנו בכלל לא יודעים, אבל ליהודי איפה שהוא מגיע יש לו תפקיד. ותלך... רק מה? לא, ותתה זה גם, בלשון תאייה. תאייה, עם תף, אבל תאייה. נכון? תף אף עין, שזה בלשון תאייה בדרך. ותלך ותתה במדבר באר שבע. אומר רש"י, חזרה לגילולי בית אביה. וטעת במדברה, זה תאייה, תואה בדרך. תאינו, תאיתנו, כן, בטף, בבידוי. יש שם תאייה בדרך, היא טעת, לא תאייה עם תאת, אלא תאייה עם תאת. טעתה בדרך, היא בלבלה, היא בלונג'ה, קוראים לזה ביידיש. בלבול, סוג של בלבול. אז אתה רואה פה שחזרה לגילולי בית אביה. ברגע שטעתה בדרך, זה אומר שחזרה לגילולי בית אביה. אם חזרה לגילולי בית אביה, אתה רואה מצד אחד עובדת אלילים, מצד שני נעים מעשה הכפתורת. מה הפירוש? איך קורה דבר כזה? זה נעים מעשה הכפתורת ואברהם אבינו והכל, או עובדת אלילים שחזרה לגילולי בית אביה? אז בא רבי טרפון לתרד, והוא קורא לה, מכנה אותה בשם יוחני. מי הייתה יוחני? יש גמרא בסוטה, דף כ"ב, שהגמרא מספרת שהייתה מחשפה אחת, שקראו לה יוחני, והיא הייתה בבא, היה לה קליניקה, אותה קליניקה של בבאות, הייתה עושה כסף מברכות ותפילות ותזכות. מה הייתה עושה? היה כל אחת, היא הייתה ידעת שמי שהיא צריכה ללדת, הייתה הולכת עם קשפים, הייתה קושרת את הבלד שלא יצא, ואז נגיעה את מנה לידה, היה אישה מקשה ללד, התינוק לא יוצא, ולמצא מצב קשה. ואז זה הפתרון, היו באים ליוחני, לבקש ממנו שתתפלל, כנראה שגם היה פנקס צ'קים של פרק, זה, הם משלמים, לא עובדים בחינם, מה לעשות? ולא, זה רק בשביל שהברכה תעבוד, זה לא כי צריך לתקן, מה פתאום. אבל, ואז הייתה נכנסת לחדר, מתירה את הכשפים, וכולם ידעו, מאז שבאים ליוחני, חמש דקות יש לידה. התינוק יוצא, זה נפלא ביותר, בדוק ומנוסע, אני מאמין שכבר בכל החדר ידע כבר היה קצת מספר טלפון שלה, הכל, כל היה מסודר, ברוך השם, אה? 1-800, אה, כן, בטח. יש בונוסי גם. טוב, אבל ככה יוכני הזאת, איך גילו אותה יום אחד שהיא זאת שגם קושרת, היא זאת שעושה את הבעיות גם, כן? זה הכל כישופים, שהיה איזה מישהו שניקה אצלה בבית, רשי היה מקום מביא, שהיה רש שמישהו ניקה אצלה בבית, ופתאום הוא שמע קולות כמו של זלד שתקוע ורוצה לצאת ולא מצליח, מקשקש ככה, אז נכנס השם, הוא ראה שזה כשפים, ואז גילו שהכל בעצם שקר, הכל כשפים. זאת אומרת, כאילו, לכן דתו רבית רחום מכנה אותה יוכני. מצד אחד צדיקה גדולה מתפללת, מצד שני מושחתת, מידות רעות. מידות רעות יש לה. זאת אומרת, המידות רעות זה כאילו, יכול להיות שהיא באמת, כאילו נחשבת צדיקה ומתפללת, אבל יש מידות רעות. עכשיו, פה אתה רואה, רגע, אתם שואלים אותה, למה יוכני? קוראים לה כתורה. מה הוא נעליים? קרא עליו בני כתורה. הפירוש הפשוט נשמע שהוא כינה אותם בני כתורה. אבל מאיר שפירא מלובלין אומר, קרא עליו בני כתורה, יקרי להם את בני כתורה. מי יקרי להם את השמות? בצלת לא. בוא תראה מה הילדים שלה היו. זמרן, יוקשן, מדן, מדיין, משפח, שוח. המדרש מתאר שכל השמות האלה, המשמעות היא על שם עבודה זרה. זמרן שהיה מזמר לעבודה זרה, יוקשן שהיה, אני לא זוכר כרגע את כל הדרשות של המדרש, אבל הכל זה שמות של שמות רעים. אומר, אם היא הייתה כזאת צדיקה, למה הילדים שלה היו תוקעים לרשעים? למה? כי יש בה שתי דברים. זה אדם שמבחוץ עושה רושם של דבר אחד, ובבית בפנים עושה רושם של דבר אחר. והילדים, איפה הם רואים את ההורים? בבית. מזה הם לומדים. זה מה שהם מחכים. אז הילדים שלה יצאו כמוהו. הוא אומר, קרא עליי הוא בני כתורה. יש לך ספק עליו, האם הוא באמת צדיק או לא, תסתכל על הילדים שלו ותראה מה הם ראו בבית, מה הם באמת גילו שם. פה למעשה אתה רואה שיש כן נקודה מסוימת שעוברת דווקא בדעות הכוזבות. למרות שהרבה פעמים דעות כוזבות ומידות רעות הולך ביחד, זה לא לגמרי. אבל בכל אופן, כשאנחנו מדברים פה על אברהם אבינו, מה הוא מחפש ליצחק? הוא מחפש דווקא מידות טובות. דווקא מידות טובות יותר חשוב בעיניו מאשר דעות כוזבות. שתיקח עובדת אלילים, שיקח עובדי אלילים, עובדת אלילים, זה לא אכפת לו. אבל שתהיה אחת עם מידות רעות, מושחתת, לבנות כנען, זה לא. זה שלא יהיה. לא תיקח אישה לבני לבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו. ועל זה הוא משביע אותו. יש פה למעשה, בכלי יקר הוא מוסיף עוד דבר. הוא אומר, אני רוצה שתיקח אישה ממקום רחוק. הוא אומר, למה? יצחק הרי לא הולך לצאת מארץ ישראל. אם הוא ייקח אישה מארץ ישראל, אז הוא ילך לבית של חמי וחמותו. ילך אליהם. אני כבר זקן. אמא שלו לא בחיים. איפה הוא יהיה כל החגים? רק אצל חמי וחמותו. יהיה לנו אחים ואחיות, נכון? אחים ישמעאל. אז כל הזה, כל החגים, כל הזה, הכל יהיה עם המשפחה שלה. מה יהיה בסוף? ילמד מהם. אני רוצה שהחינוך שלי יישאר. הוא אומר, עדיף שתהיה משפחה משם, מחוץ לארץ, רחוק רחוק, לא יהיה לנו מה לעשות, ימשיך את הדרך פה לבד. הוא לא יכול להריד לנסוע לחול. אז כשהם יבואו לבקר אותו, אני אומר, ככה אומר רק לי יקר. הוא אומר, שמה לך פנטה, שהיא בני שמה. מראים יישא בני אישה מבנות הכנעני, מאחר שאנוכי יושב בקרבו, לסתמה, גם בני אגור אצלם. ועד יש לחוש שמה ילמד ממעשיהם. אבל אם יישא מבנות לבן ובטואל, ויגור אצלם גם כן, אז גם כן יש לחוש שילמד ממעשיהם. אבל כשיישא אישה משם ויגור כאן, אז אין מקום לחשוש, אין כאן בית מיחוש. מלבן ובטואל לא ילמוד, שלא ידור אצלם, מי הכנעני לא ילמד, כי לא יהיה לו התערבות עמהם, זה עד רבה, הסתמו אותו על שלא רצה להתחתן בם. אבל אומר, אבל מה יש חשש? שתדע האבות נמשך גם לבנים. אומר, אבל זה דווקא באותן עבירות שבאים מפעת החומר, מהגוף של האדם, כאכילה וזימה וקילות, וקילות וקמתנות, וקנאה וכל המידות הרעות הנתנים בחומר. נגעים אלו מתפשטים מהאבות לבנים, וכל זאת הן כיוצא בהן. אבל עבודה זרה, דבר התלוי בשכלו של אדם, אינו מתפשט מאבות לבנים. כי ג' שותפים באדם. החומר בא מאב ואם, לכן כל מעשי אבות התלויים בחומר ירשו בנים. אבל האמונה היא תלויה בשכלו של אדם. והקדוש ברוך הוא נותן בו לשמה ושכל. לא חייב להיות שזה יתפשט מאבות לבנים. לכן הוא היה מרחיק את הכנענים שהיו נגועים במידות רעות, אבל לא הרחיק דבן ומתואל שהיה בהם בעיקר את פחיתות העבודה זרה. זה היה עיקר הבעיה שלהם, ולכן אותם הוא לא מרחיק. ככה, זה בעצם הדברים ש... הכלי יקר, אבל זה באמת חוזר על עצמו בהרבה מהמפרשים הרעיון הזה של המידות הרעות שהיו חשובות לו יותר. יש פירוש מאוד יפה של הרב בית הלוי. הבית הלוי, הוא לא הפיס את זה בספר, הוא השמיט את זה מהספר, כי הוא טען שזה חריף מדי. ולמעשה במהדורה החדשה שהתפיסו כן הכניסו את זה. אבל בבית הלוי במוצק הוא עצמו השמיט. הוא אומר ככה, כתוב בפסוק, אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך. אומר המדרש, אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, במצוותיו ולא בשכר מצוותיו. מי יזכה שאשרי איש ירא את השם גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך? מי שחפץ במצוות עצמם ולא בשכר המצוות. למה מי שחפץ בשכר המצוות, לא כזה גרוע לרצות שכר המצוות, כן? אז זה לא לגמרי נקי לשם שמיים, אבל זה בכל זאת מצווה, וזה שכר שמצוות ושכר שהקדוש ברוך הוא נותן. למה אדם כזה לא יזכה לאשרי הזה שגיבור בארץ יהיה זרעו? אומר הבית הלוי, שבעצם קרוב מאוד למה שאנחנו רואים פה, שהמידות עוברות מאבא לילד. דעות לא, אבל מידות עוברות מאבא לבן. אומר, תאר לעצמך שהאבא חפץ במצוות, לא במצוות עצמם, הוא חפץ בשכר המצוות. הוא איש עסקים חכם. הוא עושה חשבון. תראה, בעולם הזה הכל זמני. בעולם הבא זה העולם הנצחי. שווה לי לוותר על כמה הנאות בעולם הזה, בשביל להרוויח תענוגים, נצח, חיים אמיתיים לעולם הבא. אבל הוא עושה את זה כי הוא רוצה את השכר. בשכר מצוותיו. אז הוא בן אדם חכם, נכון? יש לו את האמונה הנכונה, אמרנו אמונות לא עוברות מאב לבן, כן? את האמונה הנכונה שהחיים הנצחיים נמצאים שם, ולכן הוא עושה עסק טוב, והוא הולך ובוחר במצוות, בתורה ובמצוות. אבל זה מגיע מתוך מקום שהוא פשוט סוחר חכם. מה יקרה עם הילד? הילד, הבן, יכול להיות שהדעה שלו תהיה שונה. הוא יהיה סוחר חכם, את זה הוא יירש מהאבא, אבל את האהבה של, את אהבת השכר, אבל הוא יחשוב שבלשדות בנקים יש יותר שכר. אפשר להרוויח יותר. והשקעה בדברים כאלה, תראה, האבא שכר, והבן אוהב שכר. אז האבא היה חכם בשביל להשקיע בדברים הנכונים לקבל את השכר. והבן טיפש, אז הוא לא משקיע בדברים הנכונים בשביל לקבל את השכר. אבל עוד פעם, הרצון שעובר הוא הרצון של רצון לשכר. אבל מי שהוא חפץ במצוות עצמם, לא בשכר המצוות, במצוות עצמם, זה משהו אחר. אז יעבור הרצון למצוות, הרצון להיות טוב, שזה המידות הטובות. הרצון להיות טוב, המידות הטובות, זה יעבור מאבא לבן, במצוותיו ולא בשכר המצוותיו. אז גיבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך. כך דברי הבית הלוי. אבל באמת זה חוזר על עצמו, הנקודה הזאת, פה בקטידה של אברהם אבינו. אתה רואה באמת שכשהולכים ומביאים, את מי מביאים? את רבקה. ואיך הוא בודק את רבקה, חוץ מזה שהמשפחה, במידת החסד. נכון? במידת החסד. עכשיו, כמובן שיש פה, כמו שהראשונים כבר מפורטים, יש פה חסד בחוכמה, אבל זה בעצם שלושת העמודים שהעולם קיים עליהם. כן? שלושת העמודים שהעולם קיים עליהם זה תורה, זה שלמות בשכל, תפילה זה שלמות ברגש, תפילה, עבודה, כן? שלמות ברגש, רגש נכון, וגמונות חסדים, שזה שלמות במעשה. אבל זה הדרגה של שלוש דברים. תורת השלמות בשכל, זאת אומרת שהאדם, זה אומנם, כמו לשון החזוני שמפורסם, לאחרונה אפילו נהיה שיר על זה, זה קל יותר לזכור, זה אומנם האיש הזוכה לידיעת התורה, כן, האיש הזוכה לידיעת התורה, זה חזוני שם בסוגריים, בקובץ אגרות מסביר מה זה ידיעת התורה, אומר שהחוכמה היא כמו זרה, שמכניסים אותו לתוך האדמה, שזה השכל של האדם, ומזה צומח אילן, רב, אילן שנותן פרי, כן, זה הצורה שהחוכמה מתרכבת, נהיית חלק משכל האדם, כשאדם זוכה לידיעת התורה שמתחברת בתוך השכל שלו, הוא זוכה לידיעת התורה. ידיעת התורה זה לא ידע, knowledge, כן, ידיעה של טקסט, ידיעה של חומר, אלא שהראש של האדם נהיה ראש תורני. הראש של השכל נהיה שכל של גמרא, שכל קדוש. כן? האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונראה לעיניים כבן אדם. אבל באמת הוא מלאך אדר עם בני תמותה, וחי חיי הצילות, ומרומם על כל ברכה ותהילה. זה בעצם האיש הזוכה לידיעת התורה, זה בעצם חיים של מלאך בעולם הזה, לחיות חיי הצילות בעולם הזה, והוא מרומם על כל ברכה ותהילה, מעבר לכל דבר. זה האדם שזוכה לידיעת התורה, חיבור אמיתי של השכל שלו פה בעולם הזה, לחוכמה העליונה, לשכל העליון, וסוג של תזה, אנטיתזה וסינתזה, כן, זה דברים ממש הפוכים, אבל על ידי שהאדם מאבד ויוצר את הקישור הזה בין החוכמה שלנו, השכל שלנו, ההיגיון שלנו, לשכל של התורה שהוא בעצם ממקור אלוקי, זה יוצר, מכניס את השכל האלוקי הזה לתוך העולם. זה העבודה של האדם, זה השכל האדם, זה הרמה הכי גבוהה שיש בכל היקום, וזה אמור ליצור את הקישור, את החיבור הזה, של להמשיך את השכל העליון לתוך העולם, לתוך הבריאה, את האור הזה. וזה נעשה על ידי העמל, המון המון עבודה ועמל של להבין את הסברה של גמרא. מה הקושייה ומה התירוץ. מה היה קשה בקושייה, איך זה התיישב וסודר בתירוץ. יש רבי יהודה ורבי גם רבי אליעזר, במה הם חולקים? איפה נקודת המחלוקת ביניהם? ולהבין את זה בהיגיון שלנו, לא לדעת לצטט את זה, להבין את זה בהיגיון שלנו. כשאדם עושה את הפעולה הזו המון זמן, המון פעמים, הוא מצליח לתלות, השכל שלו חושב בצורה שהתורה חושבת. השכל שלו נהיה שכל קדוש, שכל של תורה, היגיון של תורה. זה מה שנקרא דעת תורה, כן? כשאדם זוכה כבר להגיע למצב כזה, שכשהוא כאילו קורא משהו, שומע משהו, התורה מדברת. כאילו, מה שהתורה הייתה חושבת על דבר כזה, אדם שכל כך הרבה שנים, המוח שלו חושב כמו תורה, וחושב כמו גמרא, בסגנון של גמרא, ובראש של גמרא, ומתעכב על כל דבר כמו שהגמרא הייתה מתעכבת, וכמו הרשב"א והריטב"א ועוד מרבותינו, אז הוא בעצם מקבל את ההיגיון שלהם. ואז כשאתה מדבר איתו על, לא יודע, על כל נושא בעולם, התשובה היא מה שהגמרא הייתה אומרת על הדבר הזה. בעצם זה נעשה על ידי, טוב, זה באמת נושא רחב, איך, אבל זה נעשה פשוט בהמון המון המון עבודה תמידית, אתה רואה את זה של התנאים והמוראים, דווקא באלה שהגיעו לדרגות הגבוהות ביותר מבחינת מידות, מבחינת דבקות, כן? עשרה הרוגים מלכות, כתוב במדרש, מה היה הדבר האחרון שהם דיברו לפני שהרגו אותם? קוטח הבבלי. מה הדין של קוטח הבבלי בפסח? מה זה קוטח הבבלי? בצק. או לחם שהחמיץ והסריח, ואז שמו אותו עם חלב, ועושים אותו ביחד, והוא נהיה איזה משהו מאוד מאוד חמוד, ומלפטים את הפס, כאילו הוא נהיה סוג של דיסטן כזה, שמורחים אותו על לחם, כמו זכוק, או דבר חריף, אתה יודע, שיכול אחרי, לא יודע, כל אחד מהדבר שלו, לקוטח הבבלי. מה הם, עשרה הרוגי מלכות, רבי ישמעאל כהן גדול, רבן שמעון בן גמליאל, הוא עולה לשמיים, הוא מקבל תשובות, דברים, דרגות נפלאות, הולכים לאותיות הנהריגה, במה הם עוסקים? קוטח הבבלי. כן חמץ, לא חמץ, נו באמת, מה אתם הולכים לאכול עכשיו קוטח? זה פסח, מה הסיפור? והדרך להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, על ידי שלמות השכל, שזה פשוט להתעמק, האם קוטח הבבלי מחמיץ או לא מחמיץ, מה ההגדרה המדויקת שחמץ הופך להיות, הוא בעצם לא ראוי למאכל כלב בפני עצמו, אבל הוא ראוי למאכל כי יש פה אח שווה יופי. כל הגדרים האלה והגדרות האלה, זה הדרך של החיבור של השכל עם האור העליון, עם השכל העליון, עם האור של התורה, עם הדבר הזה, וזה התפקיד שלנו פה בעולם. עכשיו, יש גם בעבודה, זה עבודת הרגש, שזה בא לידי ביטוי בעבודת התפילה. כן, זה עמוד השני שהעולם עומד עליו, והביטוי השלישי זה בעצם הביטוי של חסד. אז חסד זה הביטוי במעשה, זה עולם המעשה, זה השכל, זה הרגש, זה הביטוי בעולם המעשה, זה חוזר עצמו המשולש הזה המון פעמים. משה, אהרון ומרים, אברהם, יצחק, יעקב, כן, אברהם חסד, יצחק, גבורה, תפילה, ויעקב, תורה. המשולש הזה חוזר על עצמו המון פעמים בדרכי העבודה. פה, ושם, כשהולכים לבקש את האישה ליצחק, מה הוא מבקש? הוא מבקש לראות את המידות הטובות, וזה העבורת הידוע של הבית הלוי. הבית הלוי אומר, מגדיר את זה בעריכות, אבל זה, השורש הזה כבר בראשונים נמצא, הוא מעמיד אותה במבחן כפול. מבחן אחד זה מבחן לראות, בא אליה בן אדם, מבקש תני לי מקדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. היא מתאימה לבית של אברהם. בעיקרון היא לא הייתה חייבת לתת לו לשתות. סליחה, בן אדם מבוגר, בריא, נראה בסדר גמור, יש לו פה עשרה גמלים עם עשרה עבדים. מה פתאום שהיא תצטרך, ילדה בת שלוש תצטרך להשקות אותו, הוא לא יכול לקחת לבד, מה קרה? מה לא בסדר איתו? אברהם אבינו אבל לא היה שואל כאלה שאלות, נכון? הוא רואה שלוש ערבים, והשתח הוא ארצה, משתתח לפניהם על הרצפה, רץ, שוחט שלושה פרים בשבילם. הוא לא עושה חשבון, כן מגיע להם, לא מגיע להם. על פי ההלכה אומרים פה, עזוב, תעזוב אמו, זה כן אמו, זה לא אמו. הוא לא עושה את החשבון הזה. וזה גם אשר יזכה, היא לא עושה את החשבון. דבר ראשון, היא באה ונותנת. אבל דבר שני, הוא רוצה לראות גם מה היא תעשה עם השאריות של המים. אם היא נתנה עכשיו לאדם זר לשתות מהקד, מה היא תעשה עם השארית של המים שהוא משאיר? תשפוך אותם על הרצפה? לא מכובד. תיקח את זה הביתה? לא. מה, היא יודעת מי זה, איזה מחלות יש לו, איזה דברים, מה, היא לא יכולה לקחת את זה הביתה. מה היא תעשה? ילדה חכמה, מה היא תעשה? תשפוך את זה לשוקת. היא לא מבזבזת מים, היא כאילו מרחמת על הגמלים. אבל מה, יש פה בעיה, הוא יכול להיפגע ולחשוב שכל מה ששופכים את המים לגמלים, זה רק בשביל לא לקחת הביתה את מה שהוא שתה. אז מה היא תעשה בשביל לפתור את הבעיה הזאת? וגם לגמליך אשאב, היא הולכת לשאוב עוד מים בשביל הגמלים, בשביל שלא לא תהיה לה הרגשה שרק את השאריות נתנו לגמלים. לא, היא פשוט מרחמת על הגמלים, לכן היא נותנת גם להם. אומר, היא רוצה להיות שהיא אישה שאותה חסד, אבל עם שכל, עם חוכמה. לא מסכנת בגלל זה, למתנהגת גם בצורה חכמה, בצורה נכונה, לעשות את החסד בצורה הנכונה. טוב, השם יעזור לנו שנזכה לשלמות בשלושת העמודים האלה, תורה, עבודה, גמילות חסדים, ונזכה לגאולה שלמה. רבי חנניה בן עקשיא, מרבה גדול,